שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום אבשלום.
מה שלומכם?
פרשת סייקב, אנחנו עדיין בעיצומו של בין הזמנים.
כן, כן, בין הים לבריכה.
חי והשם יחליפו כוח.
כן, מתי בדיוק נגמר בין הזמנים אברום?
מה זה הילדים מחליטים.
כן. ברוך השם, אנחנו נהנים, שמחים בכל דבר שיש.
ברוך השם.
פרשת סייקב, ספר סיפור. יוצאים מחדר המתנה, יושבים בחדר המתנה, הבעל ואשתו, מחכים לראות את הבשורות של הרופא, מה הוא יגיד. האישה כבר יבש לה מעיין הדמעות, אומרת תהילים, אומרת תהילים, מחכה לבשורות טובות, בעלה בטלפון. והרופא יוצא מהחדר שלו, ופניו כבר אינם מבשרות טובות, אומר לצערי, לא מצאתי לכם תרופה, אני לא רואה שיש לכם הרבה סיכוי שיהיה לכם ילדים. והאישה פורצת בבכי, וככה הולכים הביתה, יושבים בבית, אין קולות של ילדים, אין רעש, אין את השמחה שאנחנו צריכים ללמוד להעריך, כן, של בית שיש בו ילדים, שיש שמחה ויש אקשן. בעלה אומר לה, בואי זוגתי, בואי נצא ל... רוצה להעלות את המצב רוח שלה, הייתה כבר ממש בדיכאון, בואי נצא לטיול, 5 ימים בצימר.
זה לא היה בבין הזמן אם יסתומע.
כן.
והתפוס כבר מראש.
קיצו, כן, הקיצו, היא ככה, המצב רוח שלה קצת עלה, טוב, הולכים לצימר, יום אחד ככה מטיילים, ככה,
בין
האדמים, בין הזה, היום השני, זה מה שרב אברום, שואף זורח, אומר לה, היום, קברו צדיקים, מה המקום הראשון שהולכים?
כדאי רב שמעון.
כדאי רב שמעון. אני סתם אומר משהו, באמת, לא קשור לסיפור. אני, עד היום, אני, רב אברום שמע את זה מסתום כבר מלא פעמים, אני עוד לא מבין מה זכה רב שמעון בר יוחאי, שכל העולם
איך זכה?
מגיע להם. איך זכה? זה לא ימין, אחרי הכותל זה המקום, כולם נוהרים. מה שאלה זוהר והכל, והקים את עולה של תורה, וגילה את העור של התורה.
היו צדיקים שדיברו על העניין הזה, ו... מה שאנחנו לא יודעים, אז לא נדע.
כן, זה באמת, אין
איזה
תשובה ברורה.
שאלה היא מקד מדינה. כדאי רב שמעון.
שאלו שזכינו. הקיצור, אז טוב, היא מגיעה למירון, ומיד ככה פורצת מעין הדמעות המחדש, תחילת הפרק תהילים מיד, מיד בוכה. ואיזו אישה אחת רואה אותה ככה בוכה, היא באה אליה, אומרת לה, מה קרה? ספרי לי. והיא ככה נפתחה אליה ומספרת לה, אין לה ילדים, כבר הרבה שנים, מה יהיה? אז היא אומרת לה, תשמעי, יש פה עוד הרבה קברות צדיקים באזור פה, ממש ליד הקבר של רב שמעון. בואי אני אקח אותך, נעשה לך סיבוב. אז היא לוקחת אותה לקבר רבי יוחנן הסנדלו, לקבר רבי יצחוק התלמיד של רב שמעון בר יוחאי. כמובן, לא זו ברב שמעון טוב, נמצא במקום ועוד. ואז היא אומרת לה, בואי אני אקח אותך לעוד קבר, לקבר הלל הזקן, בתלמידיו.
נשיא ישראל.
כן. הלל הזקן. הולכת לשם. מתחילה להתפלל, פתאום נכנסת לשם אישה, ומתחילה לצוק עליה. את נכנסת למקום של הלל הזקן להתפלל. הלל זה סמל הענווה, סמל הפשטות. לא דרש כלום לעצמו. ואת גוותנית ושחצנית, חושבת על עצמך, וככה צועקת עליה. והיא מסתובבת בתדהמה ואומרת לאישה כאילו ולחברה שלה, מה היא צועקת עליי? מה עשית?
זה היה אישה בוסר ועודו ממש, אמיתי.
כן, כן, כן. והיא ממשיכה עוד לצוק עליה, לצוק עליה עוד. טוב, היא יוצאת ככה מבועלת, פוגשת את בעלה ומספרת לו מה שהיה, בעלה אמרה לה, בסדר, לא צריך להתייחס, בסדר. אבל אותה זה תפס, והיא אמרה, יש פה משהו משמיים ששולחים להגיד לי מסר, שיש לי משהו כנראה שאני צריכה לתקן את עצמי, שאני לא בסדר בו. היא יושבת וחושבת וחושבת, מה פגעתי במישהו, איפה אני שחצנית, איפה אני גאוותנית? ורב אברום, פתאום היא נזכרת, סיפור שהיה כשהיא הייתה בחורה, שעוד לא הייתה נשואה.
הרבה שנים אחורה.
הרבה שנים אחורה. אז היא נזכרה שהיא התארסה, ברוך השם, אליך, כן, היא מספרת לבעלה, התארסתי לך, וזה עמדתי קרוב לחתונה. היה לי אחת החברות שלי שהייתה מאוד שקטה, ולא הלך לה בשידוכים, כלום. היה לה קשה מאוד. ושבוע לפני חתונה שישבנו עם כל החברות, היא גם ישבה שם, והיא הייתה מאוד בשקט, לא דיברה מילה. וככה, ואמרתי לה, תשמעי, אם ככה תמשיכי, תמשיכי לראות ככה, בלי שמחת חיים, לא תתחתני אף פעם, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך. ככה היא גרה בה וכאילו ירדה עליה מול כולם.
שמח.
והיא נפגעה קשות, אותו החברה. כך היא זוכרת, אל תחשב שנפגעה קשות, קשות מזה. אומרת, אני צריכה לבקש ממנה סליחה. טוב, היא מנסה לאתר אותם, ברוך השם, אחרי מאמצים, מנסה, משיגה אותם, מתקשרת אליה, שלום, אני החברה. כן, היא קרה מאוד. לא, 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 לא נחמדה אליה. תשמעי, רציתי לבקש ממך סליחה. היא אומרת, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, נדבר, זה בסדר.
עוד משהו את רוצה?
סליחה. והיא לא סולחת, היא לא אומרת המילה שהיא סולחת. אומרת לה, תשמעי, תעשי טובה, בוא ניפגש ביחד. הסכימה, היא אומרת לה, אבל חכי רק בלילה, אחרי שאני אשקיף את הילדים. ככה זה על החץ בלב. קיצור, נפגשים בלילה, מתחבקים, והיא אומרת לה, מה, אני בא לבקש סליחה, וזה, אני אומרת לה, תשמעי, אין לך מושג עד כמה פגעת בי. כשאמרתי את המשפטים האלה שאני לא אתחתן, ואף אחד לא יוצא אותי, עד כדי כך אני חשבתי לעצמי שהלוואי ולא יהיו לך ילדים אף פעם. ככה איחלתי לעצמי, אמרתי. והיא ככה אומרת לה, באמת, אל תשאלי, באמת, זה מה שקרה. אין לי ילדים.
הברוך הכלולה שלך התקיימה.
אין לי ילדים, היא מתחננת, מבקשת סליחה שפגעתי בך והכל. וכמובן, לב יהודי, רואה מישהו עצוב, ודאי שהוא יסלחה לה והכל. ואחרי זה התחבקו ונפרדו כמו ידידות גדולות. ורב אברום, לא חלפו 9 חודשים, 9 חודשים, בלי שום טיפולים, בלי שום דבר, נולד לה ילד לאחר 9 חודשים. כמה צריך להיזהר ממשפט שאתה אומר, לא לפגוע בבן אדם, מה זה יכול לעשות, זה לא יאמן.
כיוון שאנחנו שרואים בעיצומו של בן הזמנים, רב שולם, נספר סיפור מעניין שקרה בבן הזמנים. היה איזה יהודי, זה שמספר את הסיפור, הוא התגורר באחד המושבים בצפון הרחוק, היי, שם ברמת הגולן. הוא מתפלל בנץ כדרכו, בן הזמנים, הוא הולך להתפלל בנץ, הוא תתה לי זוטפין, כבר מביש בבית, נכנס לבית הכנסת, בא לשבת במקום שלו, שכתוב את השם על השולחן, על הספסל, על הכיסא, אי אפשר להתבלבל. והוא רואה שמישהו יושב שם. טוב, אז אנחנו מכירים כמה כאלה שראו את השם שלהם, מי שיושב על כיסא שלהם ועשו מה שעשו, אבל אותו יהודי ניחן במידות טובות, והוא מיד מתרחק כשאותו אחד לא ישים לב, שישאר לשבת שם בנוח, שיתפלל על עצמו ועל כלל ישראל. והם מתיישב במקום אחר. אחרי התפילה הזו ככה עובר, והוא נפגשים עם הבתים שלהם, הוא מתבונן, נראה לו שהוא מוכר לו, אותו אורח בלתי קרוא שיתיישב בכיסא שלו, והוא רואה שהוא מסתכל, אז הוא אומר לו, שלום עליכם, כן, אתה מנסה לזכר מאיפה אתה מכיר אותי, אני מגיע לפה פעם בשנה לשבוע ימים, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לו, אני נמצא בבית ההוא וההוא ברחוב, הוא אומר לו, אה, אומר לו, כן, זה הבית הכי מפואר במושב שלנו, אומר לו, כן, טוב, וכתוך כדי הם מקפלים תפילין, והם נפרדים בחביבות, מגיע מנחה, מגיע מייריב, כבר לא ישב במקום שלו, ושוב הם נפגשים, והוא אומר לו, אני מבין שישבתי בשחיס במקום שלך, הוא אומר לו, איך אתה מבין? אז את השם שלו הוא לא ידע, אז הוא אומר לו, הגבאי שלכם מאוד קנאי על המקומות, והוא בא והוא העמיד אותי על מקומי, יותר נכון, הושיב אותי על כיסא אחר, והוא אמר לי שזה מקום של מישהו, אבל אז הוא אומר, אני מתנצל, אז הוא אומר לו, מה ששלי זה גם שלך. ואתה יכול לשבת פה עד סוף החופשה שלך. הוא נורא התרגש מהמחווה הזאת, הוא אמר לו, תשמע, אתה מאוד מצחן בעיני, אני עכשיו הולך הביתה, אולי תלווה אותי, בואו נשב משהו, זה ארוחת ערב כלילה, המשפחה שלו נמצאת פה, אני לבד. אז הוא הולך איתו, הוא מודיע לרבנית שלו שהוא יאחר, והוא יושב איתו, הוא נכנס לבית, הוא אומר, הוא קע בתדמה. כמה שבית היה מפאר מבחוץ, מבפנים, הרבה יותר
אפשר. פאר ועודו.
פאר ועודו, 13 זפתם עין. והוא רואה שהוא ממש נרגש ככה ממה שהוא רואה, והוא אומר לו, הוא שאל אותו, כאילו ניסה להבין למה הוא שוכר דווקא את הבית הכי יקר וכו'. ואז הוא אומר לו, זה הבית שלי. זה הבית שלי, אני גר בגרמניה, ואני פעם בכמה זמן מגיע לפה.
מגיע לארץ.
אבל אומר לה, אבל תדע לך, לא תמיד הייתי עשיר. עשירים רב שולם אוהבים לספר על עצמם. גם לא עשירים, אבל העשירים מקשיבים. אני שמספר שמאיפה הוא אני זה פחות מעניין, אבל כשהשיר מספר מאיפה הוא עשיר זה כבר יותר מעניין. אומר לו, אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי. והוא מספר לו רב שולם, אמא שלי, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה הארורה, שרדה את השואה, הייתה בגיל 10. ובגיל 10 היא הייתה, אחרי המלחמה, היה מחנות של הקורים, שהצבאות הברית הקימו מחנות, היא הייתה במחנה הזה כמה שנים, עד שהוא התפרק ועברה לבלגיה. הייתה לבד, שם התחתנה. אז הורים שלי התחתנו וגרנו בבלגיה. ההורים שלי עבדו קשה, אבא שלי היה פועל קשה יום, הוא עבד במפעל של פלדה, עבודה מאוד קשה, 8 שעות ביום. הם ניסו לתת לנו כמה שהם יכלו, לא היה להם הרבה. אחרי 2-3 נולד לי אח, יצחק. והחיים לא היו קלים, ואני תמיד חלמתי שאני אתחתן, אני אצא לעבוד, אני אפתח עסק משלי, אני אהיה עשיר, ואני לא אצטרך לרוץ כל הזמן אחרי פרוסת לחם.
יפה.
והתחתנתי, והוא פתח, הוא מספר, פתחתי חנות של סדקית, דברים קלים.
פשוט.
פרנסה לא העירה לו פנים. היה לו גם קשה. והוא כל הזמן הסתובב, אוכל את עצמו, שהוא הולך להיות לו חיים כמו שהוא היה ילד, שזה מה שהוא ייתן לילדים שלו. וזה מאוד כאב לו, התפלל על זה. הוא אומר, ככה 3 שנים היה במצב הזה. ואחרי 3 שנים הוא ישב באיזה מקום, והיו לידו 2 סוחרים. הוא שומע שיחה, קראית בין 2 סוחרים, שהיום בלילה הולכת להגיע מחולה, אונייה עם מחולה, עם נעליים מאוד איכותיות מאיטליה. ואפשר להשיג את זה במחיר זול. הסוחרים אומרים שלהם זה לא מתאים, אבל הם רואים שהוא ככה מקשיב, אומרים לו, אולי אתה, אולי אתה תלך לאותו מקום ותקנה.
יפה.
טוב, הוא שואל אותם כמה צריך, זה הרבה כסף צריך, ואין לו את הכסף הזה. אבל הם אומרים לו איפה הוא מתעניין בדיוק לאיפה צריך ללכת, והוא הולך לשם, הוא לוקח הלוואות, שם נפשו בכפו, מסתכן, והוא מצליח לשים את היד על אותו מחולה עם כמה אלפי זוגות נעליים, והוא סוחר מסעית עם פועלים, לוקחים את זה, מפרקים את הכל. הוא רצה להראות רצינות, הוא מיד מפרסם הודעות בכל האזור לספקים. הוא קודם מי שרוצה, עוד באותו יום הוא מקבל את הסחורה. וכבר מאוחרת מתקשר אליו איזה אחד שיש לו מחסן באזור שמשווק לחנויות. הוא אומר לו, כן, אני רוצה ממך, תראה לי את הסחורה. הוא בא, הוא מראה לו, אומר לו, אני רוצה 20 ארגזים. והוא, כמו שהוא התחייב, עוד באותו יום, הוא שוב שכר מסעית עם פועלים להביא לו את זה. ובעל הבית מאשר, מסמן למנהל חשבונות שייתן לו את הצ'ק. מגיע לנהל חשבונות, אבל נהל חשבונות רושם לו צ'ק, הוא ברוב חשיבות לוקח את הצ'ק, לא מסתכל אפילו, מכניס לכיס. הולך הביתה, פותח את הצ'ק, ו... שמחה גדולה, רב שולם. הוא רואה שלפי הסכום שהוא חשבן, הוא רואה שהוא בערך קיבל סכום ששווה בערך ל-200 קרטונים, לא ל-20 קרטונים, ל-200 פי 10, סכום עצום. הוא רואה שלפי החוקים בבלגיה, באותו זמן לפחות, שעושים כזה עסק עם מסמכים ורישום הכל, אין כזה דבר טעות.
מה אתה אומר?
זה לא דבר קבוע, לא משהו מדוד בדיוק, לא יודע. אבל הוא אומר, הוא זיהה אותי, הוא יזכור אותי, יהודי שומר תורה מצוות, יהיה חילול השם עצום.
יפה.
הוא מיד מתקשר, והוא אומר לו, תשמע, טעות, אני בא להחזיר לך את הכסף, והוא מאוד התרגש, הוא אומר, ידעתי, תמיד אמרו שיהודים שנראים כמו שאתה נראה, אפשר לסמוך עליהם. וכל הכבוד לך, הוא חוזר, הוא מגיע, הוא מקבל את הצ'ק, פנים חתמות, מודל לו, תודה רבה, וזהו. טוב, הוא ציפה איזה בונוס, משהו. נתן לו במקום זה צ'ק בדיוק לסכום שהיה צריך לקבל. דולר לא יותר, דולר לא פחות.
אוקיי.
Okay. הוא אומר, נו, לפחות מנענו פה חילול השם גדול.
נכון. Okay.
זה מהדברים שנהנים מהם כבר פה. בכל אופן, אבל רב שולם לא עברו כמה ימים, הוא מספר לו באוויר של המרפסת, של אוויר של רמת הגולן. לא עוברים כמה ימים רב שולם, מתקשר אליו אותו מנהל מחסן שהיה לו את הטעות, אומר לו, תזכור מהר פועלים עם הסעיד ותבוא מיד. הוא מתחיל לשאול, בלי לשאול שאלות, תבוא.
עם כל הנעליים?
לא, לא, לא. תבוא עם הסעיד ריקה, אוקיי. עם פועלים. הוא מגיע, הוא מצביע לו על אזור שלם מלא בקרטונים, הוא אומר לו, תשמע, יש פה סחורה מצוינת. רק מה? יש לה פגמים קלים. הוא מראה לו את הפגמים, פה איזה שריטה, פה... אמרו לו, אני לא יכול למכור את זה. קח את הכל בחינם, תעשה את זה מה שאתה רוצה. אומר סחורה שהייתה שווה המון המון כסף, הוא התחיל למכור אותה, עלו בסייעתא דשמיא עצומה, אומר, ומאז כל דבר שנגעתי,
בום.
נהפך לזהב.
וואו.
והכל אני תולה את זה בזכות הקידוש השם שעשיתי.
וואו.
מנעתי חילול השם מחפיר. הוא אומר לו, וככה הגעתי למה שהגעתי. היום, שבאתי לפה בית הכנסת וישבתי במקום שלך, ראיתי מרחוק שאתה מתקרב ואיך שאתה פתאום פונה בחדות והולך לכיוון אחר. הבנתי שאני כנראה יושב במקום שלך. שאמרת לי היום בערב, כל מה ששלי שלך, זה ממש נגע בי בנקודה פנימית, ממש ריגש אותי. ראיתי בן אדם שמתנהג כמו שהמסך הסוף אומרת, איך יהודי צריך להתנהג.
שלי.
זה ממש ריגש אותי, ואני רוצה להודות לך על זה. טוב, הוא אומר לו, בשמחה, עשיתי דבר מאוד פשוט, לא מי לא יודע מה. והוא בהזדמנות הזאת, אני רוצה להזמין אותך. אולי תבוא אלינו גם לארוחת ערב. אז אמרנו, טוב, נחכה שאשתי והילדים יחזרו מכמה ימים בירושלים. והם מגיעים אליהם אחרי כמה ימים, כל המשפחה, מכינים אליהם מתאמים, כפי שידם הסגד, כפי שהם מכירים. אווירה מאוד נעימה, דברי תורה, וכו' וכו', סיפורים. לקראת סוף הסעודה, הוא מבקש ממנו ללכת לאיזה חדר צדדי. הוא אומר לו, אשתי ואני החלטנו שאנשים כמוך, נאמנים וישרים, אנחנו רוצים שתתחזקו לנו את הדירה. זאת אומרת שכל השנה, תזכירו אותה למי שאתם רוצים.
וואו.
אבל מה? תזכירו אותה בכמה כסף שאתם רוצים, ותיקחו את הכסף לעצמכם.
וואו.
והוא בהתחלה אומר, חשבתי שהוא צוחק כשהוא אמר לי את זה, אז הוא אמר לי את זה עוד פעם, שאני מבין שאני רציני. כסף לא חסר להם. הוא אמר, בקשה אחת, רק תשמור לנו בין הזמן, עם כמה שבועות את הדירה הריקה. וחוץ מזה, אתה יכול לעשות בזה כתוב בעיניך. טוב, הוא לא התעצל, ועשה בו כתוב בעיניו, פרסם הודעה על הדירה במחיר מוזל. הוא אמר שיש הזדמנות גם למשפחות מעוטות יכולת לזכור כזה מקום. מה שקרה, שכשהמשפחות הגיעו וסחרו, כשהגיע הזמן לתשלום, אז הוא אמר להם שאין צורך לשלם, שזה יהודי יקר מגרמניה, שילם עליהם כבר את הסכום הזה.
צוחק עליי. הוא לא לקח כסף?
לא לקח כסף. אמר, נעשה חסד עם אנשים.
וואי.
אחרי כמה חודשים, רב שולם, מגיע מעטפה בדואר עם בול מגרמניה. כתוב על זה, שמעתי עליך דברים טובים, לא הופתעתי. שמעתי שאתה אומר שלאנשים שזוכים את הדירה שיהודי מגרמניה שילם. עד כדי שזה לא יהיה שקר, אז אני מצרף פה צ'ק עם סכום של כמה וכמה סחירויות. הוא אומר שהיה שם סכום גדול מאוד של אלפי אלפי יורו, דולרים. וככה הם מספר, היו בקשר במשך כמה שנים, באיזשהו שלב נגמרו החגיגות מבחינת הדירה, ואח שלו, שהיה גר בארץ, עבר לגור במושב. אבל הטעם הטוב והקשר נשארו. וכל זה רב שולם, ממה התחיל?
מדהים.
כל זה התחיל הוא ויתר לו על המקום. איך אנחנו תמיד אומרים?
התחיל שהוא ויתר לו על המקום.
אנחנו תמיד אומרים, הרב שטיינמן היה אומר עוד הרבה, מוויתור לא מפסידים. אז הוא ויתר על המקום, לא רק שהוא לא הפסיד, הרוויח הרבה הרבה. עצם היחס הטוב והנעים הזה לאותו אורח, איך אומרים כל הנס ההצלה של יוסף, של יוסף הצדיק בבית הסורים, איך זה התחיל? שהוא אמר להם, מדוע רעים פניכם היום? הוא יכל להגיד, כל אחד, אסיר לטאו, אני לא מתערב. איך אומרים היום? הוא שואל, ראש קטן, מדוע רעים פניכם? הוא ראה שמישהו יושב לו בכיסא, והלך למקום אחר.
מדהים, רב אברהם, שכוייך. סיפור, רב אריה, יהודי תלמיד חכם, שרצה להוציא ספר, חיבור, ובשביל להוציא ספר זה עלויות, נכון? הדפסה ועימות והכל. אז הוא, פרוטה לא הייתה מצויה בכיסו, אבל בכל אופן הוא היה אש להבה להוציא את הספר. הוא הלך וגייס פה כספים ושם כספים. ניסי גם הלוואה מכל מיני אנשים טובים והבטיח שיחזיר להם לאט לאט בתשלומים ממחירות של הספר. טוב, הוא מגיע הביתה עם העטפה שככה של הרבה דולרים. מעולם כותלי ביתו לא ראו כל כך הרבה דולרים. איפה אני שם את זה? ועיניו נופלות על הארון ספרים.
על המדף למעלה.
המדף למעלה. שם את זה שם בפנים, עמוק, מאושר כולו. ו... משתמש בזה בעת הצורך, אודותות. האישה, היא אשתו, יום אחד, אתה צריכה לצאת מהבית. קיבלה טלפון מהחיידר, שהבן פתח קצת את הראש, צריך ללכת לעשות לו דברים, מיד בלחץ, צריכה לצאת מהבית, השאירה פתק על הדלת, מוישי, המפתח נמצא במקום הידוע, ותיכנס, ותאכל, ותעשה זה וכו' וכו'.
כשאנחנו היינו ילדים, אז היו אומרים ששמים שלט הנמל, ראשי טייבס, שמבינים, המפתח נמצא מתחת לשטיח.
יפה, בקיצור, היא שמה את הפתק, ומגיעים אחרי כמה שעות, ומוישי גם מתקשר אליהם באמצע, ואומר להם שהוא לא מצא את הפתק, אז בינתיים הוא הלך לדוד שגר באזור, והוא נמצא אצלו, מצוין. מגיעים הביתה, ומתחילים להריח שוד ושבר, רואים שם הדלת ככה פתוחה. הבית הפוך, הכל בקיצור, ביקרו פה גנבים, והיא רצה מיד לתכשיטים שלה, והיא רואה שהתכשיטים שמאז הניסויים שלה, הכל נלקח.
כבר אין תכשיטים.
אין תכשיטים. וזה עוד לא האסון הגדול, היא מסתכלת לכיוון בעלה, והיא רואה שהפנים שלו חברות. והוא מסתכל לכיוון הארון ספרים, והמעטפה עם הדולרים לא נמצאת. איי, 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 ולרגע פתאום עולים לו תחושות של זעם, הוא אומר, כל מה שהגיע הגנב הזה, זה בגלל הפתק.
אומר או חושב?
מה? חושב. הפתק, אם לא היה פתק, אולי היה חושב שיש פה מפתח וזה, וככה ליד ליד הוא מתחיל להתפוצץ מזעם. ואז הוא אומר, רגע, זה הכל פה בידי שמיים, מי אנחנו פה, כשבוך מנהל את העולם, משהו עושה זה הדבר הכי טוב. הוא כזה מכנס פתאום שמחה בלב שלו, הוא פתאום מתחיל לרקוד עם הבן שלו, אומר בואו אנחנו צריכים להודות לשם על כל מה שהוא עשה לנו, עצים ואבונים זה הכל הכי טוב, ברוך אלוהיקים שבורנו לכבוד יוי, וכל השכנים חושבים שהוא השתגע, במקום לזה לבכות הוא חורקת משמחה. היה לו שכן, איש עסקים, שהתפעל מאוד מהמקרה הזה, והוא פגש את החברים שלו, אנשי עסקים, הוא סיפר להם, תשמעו מה זה, קרה לו אסון, ובמקום ככה לבכות, הוא רק הודה לשם ורקד.
איזה עבודת מידות נפלאה.
זה כאילו מאוד מאוד חדר אליהם הסיפור הזה, והם אמרו, יאללה בוא, זה מוציא צ'ק עם סכום, זה מוציא צ'ק עם סכום, בוא נממן לו את הספרים, את מה שהוא עכשיו הפסיד, שהוא לא יכול להוציא כדי שהוא יוכל להוציא את הספרים שלו. ובאמת, שרקוי איך נתנו לו, וזה, הוא מוציא את הספרים, ברוך השם, מתאושש מכל הגניבה. ערב פסח, רב אברום, מנקים את הבית. הולכים לנקות את הבית, כל אחד מוצא את התעודה שלו של כיתה זין, מוצא את רב אברום, מוצא את הכתבים שלו של כבר חסידים, מה שהוא כתב בשיעור ב'.
פרי ביקורים.
כן. והבלתי יאמן קורה, מאחורי כל הספרים, פתאום רואים מעטפה עם כל הדולרים, לא, זה לא נגנב, זה היה שם מאחורה, מאחורי כל הספרים, וואי, איזה שמחה גדולה. הוא מיד רץ לשכן, הוא נותן לו את הדולר, הוא בא לו, קח את זה לאנשים, תחזיר להם. מה שהם עזרו לי, קביעה שאין לי כסף, אבל הנה, ברוך השם. טוב, הוא מיד מרים טלפון לאנשי עסקים, אומר להם, תראו, מצא את הכסף. הם התרגשו מזה יותר מהבן אדם כזה מיוחד, אמרו, לא צריך את הכסף, תשאיר את זה גם אצלך. שמחה כפליים, גם הזה, וגם הכסף הזה נשאר אצלו. אדם שחי עם אמונה, עם ביטחון, רואה סייעתא דשמיא.
אה, פלאי פלאים. ורב שולם, מכסף שנאבד לכסף שנמצא, יהודי מצא בחצר של מלון גלי צנז, 300, בנתניה, 300 דולר, שלוש שטרות, ולא ניכנס לפן ההלכתי, הוא היה צריך להכריז או לא, אבל הוא הכריז, הוא שם הודעה למי שעבד סכום כסף, תוך כמה שעות מגיע אליו איזה יהודי מבועל, שהוא איבד את ה-300 דולר שלו, זה היה סכום מאוד משמעותי בשבילו, שהוא קיבל אותו לצורך איזה עניין. והוא אומר לו, כן, נאבד לי 300 דולר, אומר את הסימנים, והוא אומר, בבקשה. המעבד, שהיה אדם שלא זכה להיות שומר תורה ומצוות, אדם חילוני, היה ממש נרגש מכל הסיפור הפעילי הזה, שנאבד לו הכסף, הוא ראה את זה כבר כעבוד לגמרי, והוא מקבל את זה בחזרה, הוא מוציא 100 שקל ונותן לו שכר על ה... הוא לא הסכים בשום אופן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא שלם הרבה יותר מ-100 שקל, למה שאני אפסיד את המצווה? הם לא נשארים לריב על זה, והם נפרדים בידידות. אחרי כמה שנים, אותו מויצה, מסתובב בעיר ביתר, פוגש אותו איזה אדם, הוא, שלום, שלום לך, מה שלומך? מסתכל עליו, ברוך השם, נראה לי שהפעם האחרונה שנפגש עם זה היה בהר סיני, בקבול הסטוירה. אמר לו, אתה לא מזהה אותי? הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר לו, אני איבדתי 300 דולר לפני כמה שנים בנתניה, ואתה הייתה המוצא, המוצא הישר. אמרו, פה אני מחדש הסבור לכאן. יהודים, זה כאן, פאות, כיפה. אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, הסיפור הזה כל כך ריגש אותי, ואמרתי, אם זה מה שיש לחרדים שומרי תורה ומצוות, כאלה ערכים נפלאים, יש להם הרבה מה למכור, ואני רוצה להיות כזה, ושהילדים שלי יהיו כאלה. ובזכותך חזרתי בתשובה, ואני גר פה עם משפחה, אז שומרים תורה ומצוות.
וואו, מדהים.
300 דולר.
סלמן, לא יאמן. עשה שבת עבודה, אפילו שהוא לא היה חייב.
שלא סבי דעה.
מה זה גרם?
הרוויח הרבה יותר.
מה שאנחנו עושים משפיע, בקיצור, אתה לא צריך לדעת את זה. יישר כוח לכולם שהייתם איתנו, שהייתם, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, גוד שבס.
כל טוב.